אנחנו יודעים שהציווי להיות בשמחה הוא לא ציווי שקשור רק לחודש אדר. שהרי התורה אמרה, למשל פרשת כי תבוא, תחת אשר לא עבדת את השם אלוהיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. אם כן, מכאן אנחנו רואים שכמו שפוסק הרמב"ם בהלכות לולב, שאנחנו מצווים להיות תמיד בשמחה, בשמחה ובטוב לבב. נראה בהמשך מה זה שמחה ומה זה טוב לבב. אם כן, הפורענות של פרשת כי תבוא באה עלינו כי לא עבדנו את השם אלוהינו א' בשמחה, ב' בטוב לבב. לא היינו לא שמחים ולא טובי לבב. מכאן אנחנו רואים שצריך להיות שמחים, תודה רבה, באופן קבוע. או למשל הפסוק שכולנו מכירים, עבדו את השם בשמחה. מכאן צריך לעבוד את השם בשמחה. והרמב"ם פוסק להלכה שם הלכות לולב, השמחה שישמח האדם ויעשה את המצוות, עבודה גדולה היא, וכו' וכו'. הרב קוק כותב, תכף תקבלו דף, הרב קוק כותב שהנפש הנורמלית הבריאה היא נפש שמחה. כך כותב הרב. כלומר, האדם הלא שמח הוא האדם הלא נורמלי, הוא האדם יוצא הדופן. האדם השמח הוא האדם הנורמלי. כלומר, כשאדם שמח זה מצבו הבריא הנורמלי. ככה הקדוש ברוך הוא ברא את הנפש האנושית, שתהיה נפש שמחה. ולכן כאדם שמח הוא פשוט מגלה את הטבע שלו, כל אדם. אבל אם אדם חס ושלום הוא לא שמח, עצוב, מצטער, בדיכאון וכדומה, זה מצב של נפש לא בריאה, לא נורמלית, שלא מתנהלת על פי טבעה. אז אם ככה, מה התקדמנו? התקדמנו שהמצב הנורמטיבי הוא להיות שמח. ככה התורה אומרת, על זה הפורענות באה וכו'. ובחודש אדר לא כתוב מי שנכנס אדר תשמח, כן? כתוב מי שנכנס אדר, מה כתוב? מרבין בשמחה. זאת אומרת, השמחה היא קבועה, היא תמידית, כמו שאמרנו עכשיו, כל השנה, בכל החודשים, בחודש אדר, משום מה, נראה בהמשך מדוע, לפי הכיוון שנלך היום, תודה. בחודש אדר צריך להיות ריבוי שמחה. משיחס אדם רבים בשמחה. טוב, אז בואו רק תראו במקור 2, שהשמחה היא המצב הנורמלי, הקבוע, הבריא של האדם, אומר הרב, בעיניה, השמחה היא אחת מהנטיות הטבעיות לאדם. אדם הבריא בנפשו וגופו יהיה תמיד עלס ושמח, וזאת היא הצורה הטבעית של הנפש הבריאה. אם כן, הנפש הבריאה בצורתה הטבעית כפי שהיא נבראה היא נפש שמחה. אדם הבריא בנפשו וגופו יהיה תמיד עלס ושמח. טוב, עכשיו צריך להגדיר אם ככה מה זו שמחה. בסדר, אז הנושא שלנו היום שני נושאים. א', מהי שמחה? אנחנו נראה תכף שלוש קומות בהבנת המושג שמחה, זו למעלה מזו, ואחר כך בחמש דקות האחרונות מה יש בחודש אדר שלב ראו חכמים מרבין בשמחה. בבקשה, 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 רק תחזירי, אל תשכח. בסדר? טוב, בסדר? יופי, בואו נתחיל. לא הרב קוק, התורה אמרה. אם התורה באה אלינו בטענה תחת אשר לא עבדת השם אלוהיך בשמחה וטוב לבב מרוב כל, מה זה אומר? שהפורענות באה זה שלא היינו שמחים, לא עבדנו את השם בשמחה. כלומר, איך צריך לעבוד את השם? בשמחה. כי אם היינו נורמליים, לא עבדנו את השם בשמחה. הפורענות באה כי לא היינו נורמליים, כי לא עבדנו את השם בשמחה. וגם לא בטוב לבב, שצריך להבין מה זה שמחה, מה זה טוב לבב, תכף נראה. טבעי, כי כל כך הוא ברא את נפש האדם. אדם, אני מסדר את זה, אדם גוי שהתורה היא לא ביטוי לסגולה שלו, לטבע שלו, לאישיות שלו, הוא שמח אם הוא מתנהג נכון כגוי, נגיד בכותרת ראשית שבע מצוות בני נוח. אדם ישראלי, יהודי, הוא שמח כשהוא מוציא מהכוח לפועל את הטבע שלו. מה זה הטבע שלך? התורה, שרב מצוות. בסדר? שכחתי את השם יאיר, כן. בסדר חברים, ברור? יופי, בואו נתחיל לעבוד. אם כן, שלוש קומות בהבנת המושג שמחה. קומה ראשונה, אומר הרב מקור שלוש, יש שני אופנים לשמח את האדם. כרגע היות ואנחנו בקומה הראשונה, אז פה ציטטתי רק את הקומה הראשונה, את האופן האחד. כאן הרב אומר שני אופנים, האופן האחד לעינינו כרגע. האופן האחד הוא לשכח ממנו את עמלו ולהסיח דעת מכל הדברים המעציבים. אומנם שמחה זו אינה שלמה ומתמדת, כי הלא הדברים שאדם מתעצב עבורם הם קיימים ונמצאים ומערבבים את שמחתו. אוקיי. אפשרות ראשונה להבין את מושג השמחה, הרב קורא לזה כאן, השחת הדעת מהדברים המעציבים. בואו נסביר את זה, אני רוצה לתת גם הרבה דוגמאות. זה, אנחנו נראה בהמשך שמה שאנחנו לומדים היום, אולי יהיה שיעור קצר של 40 דקות, אבל זה שיעור, הדברים מאוד משמעותיים, כי זה בעצם התרבות שבתוכה אנחנו חיים. בסדר? אפשרות אחת להבין את המושג שמחה, שיהיה השחת הדעת מהדברים המעציבים. מה זה אומר? בחיים של האדם ובחיים של החברה יש הרבה מרכיבים. חלק מהמרכיבים בחיים של האדם מייצרים אצלו סיפור, שמחה וכו', נקרא לזה הצדדים החיוביים שבחיים שלו, וחלק מהחיים של האדם, הצדדים הפחות חיוביים, שם הוא פחות שמח. כל אחד מאיתנו חווה את זה. יש דברים שיותר נעים לי, יותר מתוק לי, יותר כיף לי, יותר זה מוציא את עצמי יותר על הפועל, יש יותר סיפוק עצמי וכו', ולכן אני שמח מהם. ויש דברים שהם חז ושלום, גם יש דברים שהם לא תלויים באדם, נכון? דברים כואבים, דברים מצערים, דברים וכו', שבהם האדם לא יכול להיות שמח. אם כן, החיים של האדם מורכבים מדברים חיוביים ופחות חיוביים, נקרא זה מדברים שמחים ודברים מעציבים. יפה. עכשיו, איך האדם פותר את הבעיה של הדברים המעציבים? הרי סוף סוף יש בחיים של האדם מקף, בחיים של האומה מקף, אנושות. יש בחיים של האדם, יש דברים עצובים, יש דברים לא נעימים, יש דברים לא טובים. יפה. תשובה, אפשרות אחת קוראים לזה בריחה. למשל, אני בדיכאון, אז מה הפתרון? עקרית. ברחתי אל השינה. או למשל, החיים עצמם, הרי בואו נשאר רגע את השאלה פשוטה, כי אולי הייתי צריך להתחיל בזה. מה זה החיים עצמם? החיים באמת. החיים באמת זה אדם שבנה את עצמו בשיא צורה, לא משנה כרגע יהודי גוי להבדיל, התחתן, הקים משפחה, יש לו מקצוע, עובד, מפרנס בכבוד, חיים נורמטיביים, בא הביתה, זוגיות, הורות, חיים, זה החיים הסזיפיים, המשעממים, השגרתיים, הרגילים, זה החיים. יפה. עכשיו, ליד החיים עצמם יש עוד חיים, שאנחנו לא מזלזלים בחיים ליד החיים. כלומר, בחיים, אני לא רוצה להגיד הווירטואליים, אבל נקרא זה בחיים המשלימים, או להבדיל הווירטואליים, ליד החיים עצמם. כמו למשל, קוראים את זה היום תרבות. נכון? אני יודע מה, כן, אדם קורא ספר, שומע מוזיקה, הולך רואה סרט, ספורט, כל מיני מעגלים של חיים כאלה, שהם לא החיים עצמם. עכשיו, התרבות המודרנית, אחד מהפתרונות שלה, לייצר, וכאן המילה בכאילו היא נכונה, לייצר בכאילו אנשים שמחים, זה פשוט להבריח אותם מהחיים עצמם, ולייצר להם איזה עולם של כאילו, וכאן הכאילו הוא נכון, לייצר איזה עולם של כאילו, של וירטואלי, ליד החיים עצמם. ואז אני הולך לאיזה משחק כדורגל, שעתיים, ואוהדים וקהל, ויאללה ביתר, ומנצחים 18-0, וגביע ולא יודע מה, ואני שמח. הכי יפה מאוד שאתה שמח בשעתיים האלה, מקשקוש בלבוש, אבל בסוף, כשיגמר המשחק והגביע ייגמר והמדליה כבר תשכב בארון, אתה חוזר אל החיים שלך. ובחיים האמיתיים, היומיומיים, הסיזיפיים שלך, יש דברים עדיין עצובים, אתה לא פתרת את זה שברחת על המשחק. זה לא נפתר על ידי זה. אבל התרבות המודרנית היא בעצם מייצרת פתרון לכאבים בחיים של האדם, על ידי שמסיחה את דעתו מהכאבים האלה, מייצרת לו חיים וירטואליים ליד החיים האמיתיים עצמם, ואז בחיים הווירטואליים האלה, שם כאילו האדם שמח. דרך אגב, אתם צעירים, כשהתחיל עולם ההייטק, כשזה התחיל בעולם, גם בארץ זה היה ככה, אז אנשים עבדו, אני לא מגזים, 20 שעות ביום אנשים עבדו. אין משפחה, אין תחביבים, אין כלום. יפה. אז איך שכנעו אנשים לעבוד בהייטק? קודם כל, התנאים מאוד טובים, המשכורת, המטבח, מי שהיה פעם במשרד של הייטק, ראיתם לארוחת צהריים שם במשרד, וכל הזמן פירות ועניינים וזה. ובית, אני זוכר טוב מאוד, ובית אחרי שאתה עובד כמו חמור, כפשוטו ממש, 3 חודשים, לא רואה בית, לא זוכר את עצמך, שכחת מעצמך ומהמשפחה, אחרי 3 חודשים הבטיחו לך, החברה הבטיחה לך שהיא תממן לך סוף שבוע בטורקיה, ככה זה היה. אז נייצר לך 3 ימים של השחת הדעת בטורקיה, כדי שתמשיך להיות חמור עבודה ותשכח את החיים עצמם. עכשיו זה תרבות, זה תרבות שלמה. עכשיו כמובן, האם אפשר להגדיר את המציאות הזאת? שמחה. האם זאת הגדרת המושג שמחה?
לא.
מה? זה לא שמחה. זה רק השחת הדעת מהדברים המעציבים. אני לא אומר שאני שמח, אני אומר רק שאני לא עצוב. מתי אני לא עצוב? אני לא עצוב בחיים הווירטואליים ליד החיים שלי. יפה. אז א', זה השחת, זה לא אני שמח, אלא אולי אני לא עצוב. ב', אני לא עצוב בגבול גזרה מסוים שהוא לא החיים עצמם. זה מה שרב כותב פה. האופן האחד הוא לשכח ממנו את עמלו. רק שני אחד. יש לאדם עמל בחיים, והעמל הזה לפעמים כואב לו ומציק לו ולא משמח אותו, ואפילו מעציב אותו. אז אנחנו נייצר השחת הדעת מהדברים המעצים. דרך אגב, יש מי שרוצה להסביר, זה שיטה כזאת. שהמטרה של, שלא נדחת ושלום, המטרה של שבעת ימי אבלות, זה להסיח את דעת האבלים מהאבלות. באים אנשים, מדברים איתם על כל מיני דברים, חלקם גם מדברים שטויות וכו', אבל לא משנה, מסיחים את דעתם. נכון? יש הרגישה הפוכה, צריך לדבר דווקא על האבל, מה לומדים ממנו וכו', אבל הרבה פעמים מסיחים את הדעת, מדברים על כל מיני דברים מסביב. יפה. אז האבל, לפני, הוא בתוך השבעה, הוא שוכח שהוא אבל בכלל. יפה. מתי מתחיל האבלות באמת? כשנגמר את השבעה. שלא תדעו, חס ושלום. אבל כל מי שיש שבעה יודע שהשבעה האמיתית מתחילה אחרי השבעה. למה? כי בשבעה ההלכתית הסיחו לך את הדעת, שזאת אחת המטרות של השבעה לפי השיטה הזאת. וחשוב להסיח את הדעת, קצת להרגיע את הכאב. יפה. אבל בסוף הכאב נמצא, בסוף החיסרון קיים, אתה צריך להתמודד איתו. אתה לא יכול כל הזמן להיות בעולם של בריחה, לברוח מתמודדות. בסדר? לכן אומר הרב, לשכח ממנו את עמלו, להסיר את כל הדברים העצבים, אומנם שמחה זו אינה שלמה ומתמדת. אני אפילו לא הייתי משתמש במילה שמחה, כן? קצת מפתיע אותי שאני משתמש פה במילה שמחה. אומנם שמחה זו אינה שלמה ומתמדת, א', היא לא שמחה שלמה, כי זה רק השכחת הדעת מהדברים העצבים. ב', היא ודאי לא מתמדת, כי בסוף הדברים העצבים קיימים. כי לא הדברים שאדם מתעצב עבורם הם קיימים ונמצאים, מערבבים את שמחה. אבל האדם המודרני, התרבות המערבית, שלא יודעת להגדיר את המושג שמחה, יצרה לנו תרבות וירטואלית ליד החיים עצמם, ואז נדמה לנו שאנחנו אנשים שמחים כשאנחנו בורחים אל התרבות הווירטואלית הזו. האם הדברים שאמרתי אמיתיים או לא? כן או לא?
כן.
יופי, כבודו אמר הסלמה.
מה ההבדל בין השמחה כאילו המזויפת הזאת לשמחה
האמיתית? עוד לא הסברנו מה השמחה האמיתית, אמרנו שלוש קומות, אנחנו עכשיו קומה ראשונה. לא יודע מה זה להרגיש שמחה, אני עוד לא יודע מה זה. אני עוד לא יודע מה זה, אני גם לא אמרתי את המילה להרגיש.
למה זה רע?
מה רע? אתה אומר כך, אתה אומר לפעמים באמת החיים שלי כאלה קשים שצריך לפעמים לברוח.
לא,
אני איתך.
למה זה רע לברוח?
אני במפלגה שלך. אני איתך, מה השם?
נתנה.
אני חושב שלפעמים יש באמת עומס נפשי על הנפש של האדם, ולפעמים באמת הוא קצת צריך, או אין ברירה, אלא קצת לברוח. אתה מסכים איתי אבל שזה לא יכולה להיות שיטה של חיים. זה לא שיטה. אתה לא יכול לנהל את כל החיים שלך בחיים כפולים. אתה חי בפיצול אישיות. בחיים עצמם אתה עצוב, ובחיים הווירטואליים אתה שמח. זה לא עובד לך. בסוף החיים עצמם זה החיים עצמם. זה לא מה שאתה משחק בכאילו. לכן, האם לפעמים אפשר להשתמש בפתרון הזה? לא אמרתי שלא. אני לא, באמת, אני לא רק רוצה להיות נחמד כלפיך. אני לא אמרתי שעדיין נמצא באיזה קושי, באיזה כאב, באיזה משבר. אני מוכן לשמוע, לך תברח לקרית. תברח לקרית זה בסדר. לך תקרא ספר, תשמע מוזיקה, תשחק כדורגל. בסדר. אבל אתה לא יכול לחשוב שכשברחת לקרית, פתרת את הבעיה. כי כשתקום מהקרית, הבעיה נמצאת. כשהמשחק ייגמר, הבעיה נמצאת. לא פתרת את זה. בסדר? לכן, האם אפשר להשתמש בזה לפעמים? כן. אם תשאל אותי כמה פעמים זה לפעמים, פעם במאה שנה זה נראה לי סביר. כן. מי רצה להגיד משהו פה עוד חבר'ה? כן.
זה אולי הסיבה שהרב משתמש בה בשני אופנים, לשמח את
האדם
ולא לשכוח את
האדם. כן, שזה לא שמחה אמיתית, זה לשמח אותו, מה שנקרא בכאילו לשמח. זה חיצוני לך. טוב, עד לכאן הבנה א' של מושג השמחה, שהיא הסחת הדעת מהדברים העצבים. א', אי אפשר להגדיר כשמחה אלא רק אולי אני לא עצוב. ב', ודאי לא מתמיד, כי רק ברחתי מהחיים האמיתיים ומההתמודדות עם הבעיות שבאמת אני צריך לפתור אותן, שגורמים לי להיות לא שמח. הלאה, הבנה ראשונה. הבנה שנייה. מקור ארבע. אני מתחיל בשאלה. בסדר? קניתי חולצה ב-19.90. זה נראה לי עלה קצת יותר פעם. אבל נגיד 19.90 פעם בדור שלי היה 5 ב-100. יש עדיין בסדרות 5 ב-100? לא, 4 ב-100. 3 ב-100. חצי ב-100. בסדר. 5 ב-100. היה כזה 19.90. יופי. עכשיו אני לובש את החולצה פעם ראשונה. ומברך, ברוך אתה השם, אלוהינו מלך העולם, שהחיינו שהחיית אותי, תודה רבה שאני עדיין חי. וקיימנו, תודה רבה שאני עדיין קיים, ריבונו של עולם. והגיענו, תודה רבה שהגעת אותי, הבאת אותי לזמן הזה. כלומר, תודה רבה לך אלוהים, שאני חי וקיים וחי בנקודת הזמן הזו. למה? כי איזה מזל שאני חי, שאני לובש חולצה ב-1990. כי אם לא הייתי חי, מי יודע מה הייתי? לא הייתי לובש חולצה ב-1990. תפוז, בחורף, ראשון בחורף. מורה פרי העץ, שהחיינו. איזה מזל שאני חי. חוש הטעם שלי יכול להרגיש את הטעם החמצמץ של התפוז הראשון החורף. מזל שאני חי. תשמע לכם הגיוני מה שאני אומר. צריך לך תפוז בעונה פעם ראשונה והחולצה פעם ראשונה, לא? נו, אז מה זה ברכת שחיינו? כמשל, כל זה כמשל להרים לכם להנחתה. אז מה זה ברכת שחיינו? על מה אני מברך שחיינו? על התפוז? על הבגד? על החפץ? על מה? חבר'ה, אתם חייבים לנו תשובה לשאלה הזאת. שיש אפשרות, כלומר, לא, אבל אל תתחמק מה...
לא, על החידוש.
החידוש, אומר, דביר, אני לא מברך על הבגד, אני לא מברך על הפרי, על הכלי. אני מברך, אני מעמיק מה שאתה אומר, אני מברך על הנטייה העמוקה, שתכף נעמיק בה, הנטייה העמוקה שקיימת בנפש האדם, שהיא הרצון להתחדש. אני אומר את זה יותר עמוק, מה זה הרצון להתחדש? משהו שהיה מחוץ לי, בסדר? החולצה הייתה של המוכר בחנות, התפוז היה על העץ, כי עדיין לא התבשל, לא הגיע גמר בישולו, ועכשיו יש לי 1990 לקנות את החולצה שהיא נמצאת בבעלות המוכר, ועכשיו היא הפכה להיות בבעלותי. התפוז עכשיו הפך להיות שלי. אז מה זה שמחה אומר? גביר, שמחה זה בעצם הנטייה העמוקה הנמצאת בנפש האדם, שהיא הרצון להתחדש. אני מעמיק את המשפט עכשיו יותר. הנטייה הזאת להתחדש זה בעצם המדרגה האלוהית הנמצאת באדם, ששייכת למדרגת האינסוף, הנשמה האלוהית שנמצאת בנו שהיא אינסופית, הממד האלוהי שנמצא בנו שהוא אינסופי, וממד אינסופי כשמו כן הוא אינסופי. אז תמיד יש לו מנה רוצה 200 ו-200 400, וזה לא רק בכסף, וזה לא רק ברכוש. דרך אגב, זה גם יכול להיות בביטויים חומריים. יש לי מסכת, אני רוצה עוד מסכת, הבנתי תוספות, רוצה להבין רשב"א וכו'. זאת המדרגה השנייה. אז לפי ההבנה הזאת, לפי ההבנה הזאת, שמחה שווה תוצאה של החידוש שיש בחיים של האדם, בין אם, אם הוא חידוש חומרי, כמו קניתי משהו, או אפילו חידוש רוחני, למדתי משהו, הבנתי משהו חדש, התכוונתי בתפילה, דקדקתי במצווה, עשיתי חסד עם בן אדם, לא משנה מה. תחושת החידוש שהיא בעצם הוצאה אל הפועל של הממד האלוהי האינסופי שנמצא בנפש האנושית, זה מה שמייצר אצלי את השמחה. דרך אגב, אם הגענו לפה רגע נעמיק את הטיפה עוד טיפה, בסדר? אמר הפסוק, הזכרנו, תחת אשר לא עבדת את השם אלוהיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. אומר הרב מוסר אביך בהתחלה כידוע, חלק אני מאמין מכירים, יש שמחה ויש טוב לבב. הקב"ה הוא בא בטענה פעמיים, תחת לא עבדת השם אלוהיך נקודותיים, א' בשמחה, ב' בטוב לבב. מדוע? מקף מרוב כל. מה ההבדל בין שמחה לטוב לבב? אומר הרב, טוב לבב כשמו כן הוא, תקשיבו למילים, ליבי טוב בדבר הזה. טוב לבב, ליבי ולבבי טוב בזה. מה זאת אומרת? יש לי התאמה לזה, אני שייך לזה, אני מתקדם, זה לא מחודש אצלי, אני כבר מתאים לזה, זה שלי, אני במדרגה הזאת, במעלה הזאת. שמחה זה בעצם החידוש, שמחת ההתחדשות. לכן מה שהיה אצלנו בהתחלה שמחה יהפוך עוד מעט לטוב לבב. כי מה שהיה חידוש הופך להיות כבר לא חדש. נגיד בגד, בסדר? קיבסתי את החולצה פעם ראשונה, בפעם השנייה שאני לובש את החולצה אני מברך שהחיינו, נגמר. אכלתי תפוז פעם ראשונה, תפוז שני, אני מברך שהחיינו? לא. למה? כי החדש הפך, כבר לא חדש. יפה. אז אם כן, לפי ההבנה הזאת, השמחה היא תולדה של ההתחדשות האנושית. החידוש שבא לידי ביטוי בהוצאה אל הפועל של הנטייה הזאת בנפש האנושית, זה מה שמשמח את האדם. שהמקור של זה, זה המד האלוקי אינסופי. בואו נקרא את זה שתראו שזה כתוב. מקור הרבה, שישמח בבוא אליו דבר טוב מחודש. כי זה היה חוץ לי, זה היה למעלה ממני, אז זה חדש לי עכשיו שאני קונה את זה אליי, משייך את עצמי לדבר הזה. שישמח בבוא אליו דבר טוב מחודש. שכיוון שלא היה לו זה הטוב, כי זה היה אצל המוכר או על העץ וכדומה, הרי מעלתו לא הגיע לזה. תוספות עומד מולי סתום חתום, לא מבין כלום. לא תוספות, אני סתום חתום, כן. אני סתום והתוספות חתום, לא מבין כלום. פתאום, מה זה פתאום? אחרי כמה שעות עבודה, וואו, פתאום הבנתי תוספות. וואו, טוב ליבי בתוספות. בהתחלה, כשהבנתי אותו בהתחלה, שמחתי כי התחדש לי, כי לפני כן לא הבנתי. אחרי שהבנתי אותו, הפנמתי אותו, סיכמתי אותו, נתתי על זה חבורה, זה כבר לא מחדש, זה כבר לא חדש אצלי. אז אני כבר לא שמח בזה. יפה. זה מה שהרב כותב. וכיוון שהתחדש לו זה הטוב, שלמעלה ממדרגתו, הוא שמח. אך אחר שכבר זכה אל הטוב, אל הטוב ההוא, כבר מדרגתו עלתה לזה הטוב. ואין כאן מקום שמחה. כמובן צריך להבדיל, זה מקור חמש, נעזוב אותו כל רגע, צריך להבדיל בין הקניין החדש החומרי לבין הקניין החדש הרוחני. כמובן, אין אומר שלא. אבל המשותף לשניהם, ואני רוצה להתעכב על המשותף דווקא, המשותף לשניהם זה שאני תלוי בחידוש. יפה, עכשיו היות והחדש התיישן, אז איך האדם המודרני, התרבות המערבית פתרה את זה? איך התרבות המערבית פתרה את בעיית החידוש? חידוש. נכון, קוראים לזה קניון. שמעתם על המושג הזה, קניון? קניון. מה שקניתי היום, והוא חדש לי, הוא ישן עוד חצי שעה. אל תדאג, הקניון פתוח. הכל טוב, בסדרות הקניון פתוח כבר, עוד לא. פתוח, ברוך השם, הקניון פתוח, אנחנו רגועים. יופי. כלומר, התרבות המערבית, הבנה א', יצרה מציאות של הסחת הדעת מהדברים המעציבים, ושמו לך חיים וירטואליים מיד החיים עצמה, בכל מיני צורות, מה שהרב קורא אומנויות, או שקורא להם החוכמות היפות וכדומה. ואפשרות ב', התרבות המערבית, האדם המודרני, שם לך לא רק ליד החיים עצמם חיים וירטואליים, אלא שם לך בחיים עצמם כל מיני קניינים שאתה יכול להתחדש בהם, וכדי שהחידוש לא יהיה ישן, אז הוא קודם שם לך חידוש חדש. וככל שהחידושים הולכים ומתעצמים בכמות ובאיכות, כך אנחנו מרגישים יותר טוב. נכון? איך זה נקרא? אייפון 18, אייפון 200, אייפון 2000, אין לי מושג. ככה זה עובד. האם זה אפשר, האם זה נקרא שמחה? מצד אחד זה יותר קרוב במדרגה הקודמת, כי המדרגה הקודמת זה רק אני לא עצוב, אני לא שמח. במדרגה הזאת אני כן שמח, כי נטיית ההתחדשות, נטיית האלוקות האינסופית שבי, כן יוצאת אל הפועל. אבל מצד שני, אני תלוי כל הזמן בחידוש הזה. אני תלוי.
גם
סוג של
בריחה.
מה? אני איתך. זה גם סוג של בריחה. התרבות המודרנית המערבית, בלי שאנחנו שמים לב, הכניסה אותנו לתוכה, ואנחנו חיים במנטליות של הסחת הדעת, ובמנטליות של קנייניות, או קניינות, קניינות ורכושנות. דרך אגב, אני אומר עוד פעם, בהקשר הזה אין הבדל אם זה אני קונה חומר או קונה רוח. זה לא משנה. כי אני תלוי. אתה שואל בחור בישיבת שדרות, איך היה היום? אז תלוי. אם היום הוא הבין את הסוגיה, והוא התמיד, והוא השאיר את השניצל השני לחבר שלו באחר הצהריים, ואפילו ויתר על השניצל שלו ואפילו לחבר שלו, והתכוון בתפילה קצת, שאל אותו בסוף היום על שושם ראש הקרית, איך היה היום? וואו, איזה יום נפלא היה לי, נפלא. מחר, לא הביא כלום, המוח סתום, אכל 18 שניצלים, לא התכוון בתפילה, היה באוד גמור. אתה שואל אותו בסוף היום, איך היום? אל תשאר על הפנים. אפשר לנהל ככה חיים. כמו מוניטור לפני לידה, יום אסל, יום בס. יום אסל זה דבש, יום בסל זה בצל. דבש, בצל, דבש, בצל, זה מוניטור לפני לידה. חיים, היהדות לא מחנכת לזה. כן, יאיר. חייב, התגעגעתי אליכם, אני חייב להודות.
מרימה אותי למדרגה אחרת,
לטוב
לבב.
השמחה הופכת לטוב לבב. מה שהיה חידוש חיצוני לי הופך להיות אני, ואז אני כבר לא שמח. טוב ליבי בדבר, אבל אני לא שמח.
זה לא תשובה למה שאמרנו, הפוך מהתרבות הזאת.
חידושים
חידושים, שמחה
אמיתית
היא,
אז זה לא
השמחה
אמיתית.
שמרימה לקומה.
עוד לא אמרתי מה זה. אנחנו כרגע אומרים מה האפשרויות. בסדר, אמרנו קומה ראשונה, קומה שנייה, הסחת הדעת, חידוש. בסדר, האם זאת השמחה שאליה צריך לכוון? לא. האם אפשר להשתמש בהסחת הדעת? כן. האם אפשר להשתמש בחידוש? כן. האם זאת המדרגה האמיתית של המושג שמחה? לא. האם זה מה שחזל אמרו, תכף ננסה להבין, ושיחס אדם רבים בשמחה? ודאי שלא. זה לא מה שאמרנו. כן.
למה זה לא בסדר שביום השני הוא הרגיש לא טוב עם היום?
לא, זה שהוא הרגיש לא טוב עם היום זה בסדר, כי הוא עדיין שמח. תכף, כשנגיע להבנה. ברור, אתה יודע שעל פי ההלכה שלא תדע חס ושלום שלא נדע, צריך לברך על פי ההלכה. ההלכה מפורשת. צריך לברך ברוך דיין האמת ושמחה. אחד משבעת קרוב של אדם נפטר. צריך אהבה לברך ברוך דיין האמת ושמחה. איך אפשר לברך ברוך דיין האמת ושמחה?
הרגשה
לא
משפיע על השמחה?
לא. הרגשה רע, תכף נראה, זה קומה שלוש. הרגשה רע, מציאות רע, קשיים, כאבים, צרות, מחבלים בסדרות, צבע אדום, לא קשור. יש עוד הזקות קצת או לא?
פה ושם.
טוב, בעזרת השם, כן.
האם יכול להיות אופן מסוים שהקומה השנייה יותר מסוכנת מהקומה הראשונה?
כן, שתי הקומות היו מסוכנות. הקומה הראשונה זה התלות בחידוש. האדם המודרני יצר תלות בזה. הוא כל הזמן צריך להתחדש, כל הזמן להתחדש, והוא חושב שזה מה שמשמח אותו. זה סוג של בריחה, כמו שאמרת.
הקומה השנייה?
מה? הקומה השנייה, מה אמרת? הקומה השנייה, אמרתי, הקומה השנייה, לא? הקומה השנייה. טוב, עכשיו השאלה אם כן, מהי מדרגת השמחה באמת, הקומה השלישית? עכשיו, רבותי היקרים, אני חושב שמה שאנחנו הולכים לקרוא עכשיו, בשביל זה אדם הגיע לישיבה. אדם הגיע לישיבה בשביל לחשוף את קומה שלוש, לבנות בתוכו ולחשוף את קומה שלוש. בסדר? מה זה קומה שלוש? שש. אומר הרב, הגמרא כאן מתארת את השמחה שהייתה בחתונה של הבן של רבי עקיבא, והגמרא שם מבדילה לנו כזכור הסוגיה בין הרבנים שהיו שם לבין התלמידים החברים של הבן של רבי עקיבא. בין החברים של רבי עקיבא לחברים של התלמידים של רבי עקיבא. בין החברים של רבי עקיבא לחברים של הבן של רבי עקיבא, רבנים ותלמידים. אז זה שם סוגיה שלמה, לא משנה כרגע. לענייננו, אומר הרב, לא איזה דבר מיוחד גורם לחכמים העומדים ברום המעלה להיות שמחים, לא איזו פעולה מיוחדת ולא איזה לימוד מיוחד. כלומר, מה שגורם באמת לאדם אמיתי, שמח אמיתי, ירא שמיים אמיתי, להיות שמח, זה לא איזה חידוש, בין אם החידוש הוא חומרי בין אם החידוש הוא רוחני, כמו למשל פעולה מיוחדת. הוא התגבר על יצרו, לא כעס, עשה מעשה חסד עם חברו, לא איזה לימוד מיוחד, למד את רבי עקיבא הגה חדש, הבין את הסוגיה אחרת לגמרי מה שהבין עד היום, לא. אלא עכשיו הנקודה רבותיי, כי שמחת עולם היא על ראשם. מה זה הפסוק הזה, שמחת עולם על ראשם? השמחה האמיתית זה אדם שמח באופן קבוע, תמידי, יציב, מוחלט. ממה אתה שמח אחי? מה משמח אותך? השמחה האלוקית בעצמה היא שורש נשמתה. אני עכשיו מדבר בשפה של גננת לעצמי. בוא נדבר בשפה של ילדים רגע. לעצמנו, אני מדבר לעצמי כרגע, אני הילד פה. אני שמח שהקדוש ברוך הוא ברא אותי. הוא ברא עולם, שלעולם הזה יש מטרה. והוא חושב בזה שהוא ברא אותי, כלומר, מחשבתו מתגלה בזה שהוא ברא אותי, שהוא חושב שאני יכול להועיל לתיקון העולם הזה. וואלה, ישר כוח לי, כל הכבוד לי. קדוש ברוך הוא סומך עליי. אני סומך שקדוש ברוך הוא ברא אותי כחלק מהבריאה הזאת, שתביא את העולם הגיעו לתו. א', ב', אני אומר ילדים, משפטים של גן. ב', הקדוש ברוך הוא לא רק ברא אותי כחלק מהנבראים, הוא ברא אותי כהנבחרת של כל הנבראים שאמורה להופיע תיקון עולם, אשר בחרבנו מכל העמים, ונתנו תורתו, ברא אותי כחלק מהעם ישראל. וואו. תודה לך, השם. ג', אני בכוונה מדבר בשפה של ילדים הכי פשוט, כי זה הכי אמיתי. ואת זה אנחנו תמיד שוכחים. הקדוש ברוך הוא ברא אותי כחלק מתיקון עולם, וכנבחרת שאמורה לקחת אחריות על תיקון העולם, ושם אותי בדור גאולה, בדור אחרון, שיכול להביא את העולם לגאולתו. הוא לא ברא אותי בחושך של ימי הביניים לפני 700 שנה. וואו. אני חוזר לילד. תודה רבה, הקדוש ברוך הוא שבראת אותי. תודה רבה שבראת אותי ישראל, תודה רבה ששמת אותי בדור גאולה. וואו, מה השם? תנאל, מה אתה אומר על זה? לא חשבת על זה, דילגנו על הילדות, שכחנו את המחשבות הילדותיות הבריאות, הנורמליות הטבעיות, שכחנו. לכן אדם כזה הוא שמח כי אלוקי בקרבו, והאלוקי שמח עליו שהוא ייקח אחריות לתקן עולם. עכשיו הרב מתאר את זה כמו שמש וקרניים. לא הקרניים שהם מה זה הקרניים? שהן המציאויות החיצוניות, המאורעות, המצבים, הקניינים, זה מה שמשמח אותי פנימה. לא החוץ משמח אותי פנימה, הקרניים יוצרות את השמש. לא, השמש היא שמחת עולם על ראשם, היא מהירה בקרניה את המציאות האחרת, את המציאות החיצונית, גם כשהיא קשה. זה מה שרב כותב פה. השמחה האלוקית בעצמה היא שורש נשמתם, היא גבוהה מעל כל החיים כולם. השמחה הפנימית הזאת היא לא מתרשמת מהמאורעות, היא לא מתרשמת מהחידוש. זה משהו קבוע יציב, אפילו חד ושלום בוחד אין האמת בשמחה. היא גבוהה מעל כל החיים כולם, החיים, ולא רק שהיא למעלה מהחיים, היא מאירה את החיים, היא משמחת את החיים, כולל הדברים הכואבים והקשים. עוד פעם, השמחה האלוקית בעצמה היא שורש נשמתם, היא גבוהה מעל כל החיים כולם, החיים הרוחניים והמעשיים נוטלים ממנה להם את זיוון והשפעתם מקרני אור. זאת השמחה האמיתית, שמחה פנימית, שמחה ודאית, שמחה אלוקית, בכל מה שיש בנו אלוקי, ובמילה הוא יצא לפועל. אז אם כן, לא רק לא הסחת הדעת, לא רק, ולא רק חידוש, אלא שמחת עולם על ראשה, האלוהי שבקרבנו, שמאיר החוצה את כל המצבים המסובכים והקשים. עד ברוך דן האמן בשמחה, עד שם. עד לכאן הגדרת המושג שמחה. המדרגה השלישית היא קשה, קשה לי להסביר אותה כי היא מופשטת, אבל רבותיי, זאת עיקר העבודה שלנו. עיקר העבודה שלנו זה לבנות בקרבנו את הקומה הזו. יפה, יש לנו זמן קצר. מה זה משנכנס אדם רבים בשמחה? מתי הייתה הגזרה של המן? י' ג' בניסן, נכון? הפיל פור לעוד שנה. מתי אמור להיות הפתרון הסופי חד ושלום השמיל הרוג לאבד? י' ג' באדר. מתי הופיע ונהפוך הוא? לפרזים, י' ד' לשושן ת' ו'. אז מתי היינו אמורים להיות שמחים? בי' ד' ות' ו', בפורים. חז"ל צריכים להגיד, משמגיע פורים, מרבים בשמחה. לא. מי שנכנס אדר מרבים פשט חדש, מי שנכנס אדר מרבים משמחה. אז תגידו, למה לא ניסן הקודם, אייר, סיוון הקודם? כי כשיש גזרה והיא רחוקה, אתה לא חושב עליה. נכון? גזרה. פתאום הגיע חודש אדר. עוד שבועיים פחות יום, הפתרון הסופי חד ושלום. זה מתחיל להיות קרוב. אדם קיבל זימון לבית משפט. עוד 8 חודשים, עוד 2 שנים. שכח. פתאום שולחים לו תזכורת, אחי, עוד 2 שבועים, בית משפט. מתחיל להילחץ. מה החידוש של חכמים? מי שנכנס אדר כבר מרבין בשמחה. לא רק מי שיגיע פורים מרבין בשמחה. כלומר, אל תחשוב שהשמחה היא תלויה במצב, באירוע, האם הוא טוב או רע, משמח או עצוב, כלומר ניצחנו את האויב ונהפוך הוא. זה לא תלוי בזה. אלא השמחה באמת היא שמחה פנימית, ולכן גם כשעומק הגזרה נמצאת וזה אוטוטו ראש חודש אדר עוד 2 שבועים גזרה, אתה שמח. אז החידוש הוא שכבר מי שנכנס אדר מרבין בשמחה, שזה עוד לפני ונהפוך הוא המעשי, אלא שמחה פנימית ללא תלות במאורעות, והיא משמחת והיא מהירה איך להתייחס את כל המאורעות הקשים, ולא רק מפורים מרבים בשמחה. זה החידוש העצום. כלומר, מי שנכנס אדר ולא מפורים מרבים בשמחה, זה חושף מה ההגדרה של המושג שמחה.
איך מרבים בשמחה?
מה?
איך מרבים בשמחה?
זה מרבין, זה צריך להתגבר על כל הקושי. איך בשנה כזאת אנחנו שמחים? כי אתה בישיבה בשדרות, אתה בונה עולם פנימי, אתה חושף עולם פנימי, אתה מאיר את הפנימי הזאת לעם ישראל, לשדרות, לעולם. רבותיי, זאת העבודה בישיבה. עבודה בישיבה זה לעבוד על הקומה השלישית הזו. כן.
אז למה דווקא מי שנכנס אדר, למה דווקא באדר?
לכן אמרתי, כי האדר זה כבר הגזירה כבר פה. ניסן הקודם, י"ג בניסן, זה רחוק, אני לא חושב על זה עכשיו. סיוון עדיין רחוק, תשרי עדיין רחוק. אדר? זה כבר פה.
אז מה זה הריבוי הזה?
הייתי אומר לך ככה, ממש מחילה, כן? כשהמחבלים בשדרות, תרבה בשמחה. לא כשהם יצאו מעזה, כשהם פה. זה כבר מסוכן. איך אפשר לבוא בשמחה? זו בדיוק השאלה. שמחת תורה, לא?